אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט מכבי תל אביב, אנחנו נפגשים כאן כדי לדון במינוי ההולך ומתקרב בצעדי ענק של מאמן מכבי תל אביב החדש, ז'רקו לזטיץ'. אז חיכינו שבועות ארוכים עד שמכבי תמצא מחליף לרובי קין, והנה זה קורה. אנחנו מתכנסים כאן יום שני, השעה היא 4:25, עדיין אין הודעה רשמית של מכבי תל אביב, סביר להניח שהיא תגיע בשעות הקרובות, גג מחר בבוקר. מכבי כמו מכבי מחכים שהוא ינחת, שיצלמו אותו, וידאו רעיון הצטרפות, אבל להבנתי הדברים סגורים לחלוטין, ורק נשאר בעצם שהוא יגיע לישראל, דבר שיקרה בהמשך היום הזה. אז לזטיץ' בן 42, הוא המאמן החדש, אנחנו כאן רז אמיר ואורן קדוש, עם הפרק הראשון של העונה הרביעית שלנו, מברכים את בואו של לזטיץ', שאתה אמור להכיר אותו, אורן. אתה כן, נכון תח שלו, אתה אמור להכיר.
ממש.
כחובב ליגה איטלקית.
נכון.
ניקולה לזטיץ'.
שיחק בפיורנטינה.
טורינו, לאציו.
טורינו, לאציו, כן.
עם חיים רביבו.
נכון.
אח היה שחקן יותר מוצלח.
הוא פחות.
כן, הוא פחות.
אנחנו לא עוסקים בשחקנים, אנחנו עוסקים
באימון.
בכדורגל בדיוק.
אז אנחנו תכף נדבר בהרחבה על הקטע המקצועי, וסגנון המשחק, וכמובן דברים נוספים, וגם ניתן במה לכמה שאלות ששלחתם לנו. אבל קודם כל טיפה רקע על האיש, קירות ראשונה, מה שנקרא, עם לזטיץ'. אז קודם כל, אמרנו בן 42, מאמן בצ'קה טופולה בשלוש העונות האחרונות בליגה הסרבית. בעונה הקודמת סיים עם 75 נקודות, ניצח 21 משחקים בליגה הסרבית. לקח את בצ'קה טופולה אחרי שהם נפרדו ממלאדן קרסטאיץ', מוכר לנו, והוא בעצם הוביל אותה בעונה הראשונה שלו כמאמן בצ'קה טופולה, ובכלל כמאמן קבוצה בליגה הראשונה בסרביה, הוביל אותה למקום הרביעי, עונה לאחר מכן למקום השני, הוא בעצם הפריד בין הכוכב האדום לבין פרטיזן, שזה דבר שלא קורה בדרך כלל בליגה הסרבית, עד מוקדמות ליגת האלופות בעצם הם הגיעו באותה עונה, ובעונה החולפת מקום שלישי, 75 נקודות כמו שאמרתי, מה שגם נתן לה מקום מובטח בשלב בתים אירופי, שעבור המועדון הזה זה הישג באמת גדול. כשורד הדרך לבצ'קה טופולה, אני יכול לספר לכם שמדובר בחור מאוד רציני, בעצם זה שהוא הצליח להוביל שם קבוצה לאן שהוא הוביל אותה, אז מגיע לו כל הכבוד, שהוא שרד שם שלוש שנים, אני לא הייתי שורד שם שלושה ימים.
קריית שמונה של עכשיו, לא, של עכשיו, של עכשיו בסרביה.
כן, הנטושה של בלי אף אחד.
כן.
מועדון שהוא יותר קרוב לצד ההונגרי במפה, וגם הבעלות שם היא הונגרית, והמנכ״ל הוא הונגרי, אבל הוא היה ראש של צוות סרבי, גם יביא איתו שניים מהעוזרים שלו, שאני אחסוך מכם את הניסיון שלי להגיד את שמם, כי זה בלתי אפשרי, אבל אולי אני אנסה בהמשך כאיזושהי התנחת הקומית. כמאמן גדל במחלקת הנוער של פרטיזן, למרות שכשחקן, יחד עם אח שלו, הם גדלו בכוכב האדום. היה עוזר מאמן של מספר מאמנים בקבוצה הבוגרת של פרטיזן, היה עוזר של איוון טומיץ' וזורן מירקוביץ' ומירוסלב ג'וקיץ', לפני שלקח את פרטיזן בעצמו לשני משחקים בלבד. לאחר מכן עבר לטלאופטיק בליגה נמרוחה בסרביה.
מוכרים שם מולטיפוקל?
משהו כזה. שמונה משחקים, נראה כמו איזושהי ג'סטה שהוא עשה לא ברור למה. זה היה בסוף העונה גם. משם עבר לליגה הסרבית השנייה בקבוצת מטלץ. העונה הייתה מספיק משכנעת כדי שבצ'קה טופולה תיקח אותו לתפקיד במקום קרסטאיץ'. סיפור הצלחה גדול מבחינת המועדון הצנוע הזה.
מטלץ.
מטלץ, מטלץ, מה אמרתי?
מטלץ.
עשית
את זה לץ.
נו, בסדר, ככה זה נשמע. מטלץ, מטלץ. בשנה האחרונה, מאמן העונה בליגה הסרבית. מפגש אחד עם ברק בחר, אחת אחת. כשחקן, שיחק כחלוץ, בעיקר בקבוצות קטנות בסרביה. השיא עבורו היה ב-2007. הוא בעצם זכה באליפות הליגה השנייה עם המועדון שלו. לקחה אותו פרטיזן בלגרד ב-2007. הוא זכה איתה באליפות באותה עונה. לא תקייתת במועדון הזה, וב-2011 הסיפור שלו עם ישראל החל בפעם הראשונה כאשר סוכנת שחקנים בשם ויקי וקנין הביאה אותו למבחנים בהפועל עכו של אלי כהן.
לא עבר.
לא השריף. הדעות חלוקות באותן השנים, מה קרה, למה הוא לא חתם. חלק אומרים שההנהלה לא רצתה, חלק אומרים שהצוות לא רצה, בשורה התחתונה לא קרה, לא נשאר בעכו, חזר שם לסרביה, ו-13 שנים לאחר מכן הוא חוזר שוב לישראל, הפעם כמאמן מכבי תל אביב, בחוזה לשנתיים. זה הרקע, זה האיש, עכשיו נדבר כדורגל, ובואו נתחיל לפרק את זה. מה אפשר להגיד על הבן אדם ברמת האימון כדורגל שלו? מה שראית?
טוב, מה שאני ראיתי וצריכתי ללקט לעצמי, אז הבן אדם הזה לא מאמין במערך אחד. הוא אוהב להחליף המון מבחינת המערכים, מ-3-4-3 ל-4-5-1, ל-3-4-2-1, ל-4-2-3-1, ל-3-5-2, באמת הוא עושה המון המון שינויים במערכים, ככה ש... בעיניי, אני באופן אישי פחות מתחבר לזה.
הודעה רשמית תוך כדי שאנחנו מדברים.
אוקיי.
יפה, אז 4-31 הודעה רשמית.
קדימה. מה שכן אפשר היה לראות, שמבחינת הנעת הכדור, הוא כן מנסה לשלוט, הוא כן מנסה להניע, הוא כן מנסה ליזום נגד רוב הקבוצות, וגם ראית את זה במשחקים שבהם הוא ניצח, אז ככה שזה באמת לא מעט מהמקרים עבד לטובתו בבצ'קה טופולה. הוא מעדיף בדרך כלל לשחק עם 3 בלמים, אם זה נכון למכבי תל אביב. אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים שאתה יודע, יאהבו את זה יותר או פחות, אני באופן אישי פחות מתחבר לזה. מכבי תל אביב לא צריכה 3 בלמים ברוב שלבי העונה, ועזוב שיש סגנונות מסוימים שכן, השלושה בלמים יכול להפוך למשהו הרבה יותר התקפי, אבל מכבי תל אביב בארץ ראינו את העונה ב-4-3-3, לא הכי הכי מומנת בעולם, ראית מה זה הביא אותה. זה גם יכול לייצר כל מיני בעיות עם שחקנים בתפקידים מסוימים, אנחנו גם ניגע בזה תוך כדי. דיברת על זה שהוא אימן בבצ'קה טופולה 3 שנים, אז אני חושב שחלק מהעניין, אם אתה מסתכל על המקצועי, שאולי הם רצו להביא מאמן, הרי כל מאמן שבא לפה מבחוץ רואה את המקום הזה כמין קבוצת מקפצה את מכבי תל אביב, כדי להגיע לרמות היותר גבוהות. אני חושב שבגלל שהם הביאו אותו מקום כמו בצ'קה טופולה, אז אולי הם חושבים שיש פה מאמן שכן ישלים את השנתיים אפילו יותר, כי אחרי שאתה מגיע מבצ'קה טופולה, אפילו שאתה מגיע לאזור מלחמה, כביכול, לא במרכאות באמת, אבל אתה יודע, שאתה מגיע לתל אביב, אז יש סיכוי טוב שהוא כן ירצה להיות פה גם מבחינת האור החיים שלו. אני חושב שתהיה לו הרבה עבודה, אם עכשיו שוב נחזור על העניין המקצועי, עם שני שחקני מספר 10, שהוא בדרך כלל משחק עם זה ב-3-4-3, או ב-4-5-1, איך שהוא לא ישחק את זה, השני שחקנים שיהיו מתחת לחלוץ, בקטע הוא יצטרך לדעת לעבור איתם, שהם ידעו גם לרווח את המשחק וגם לדעת להיכנס לאמצע כדי לצאת את היתרון באמצע שלא יהיה חסר לו מבחינת השניים שנמצאים שם בלבד. אתה מבין מה אני אומר? אם עכשיו יש קו של 3, 4 ו3,
כן.
אוקיי? אז שלא יהיה רק שניים לבד, ושהשלושה מלמעלה, שהשניים מהם הצדדים כביכול יותר, מצד אחד ידעו לרווח את המשחק ולייצר את היתרון מספרי בקו, מצד שני שייצרו את השלישייה באמצע, זאת אומרת שאחד מהם ידע לפתוח ואחד מהם ידע לעזור במרכז. אתה מבין מה אני אומר? כשאחד יישאר בשפיץ, מהשלישייה שלה למעלה. הוא יהיה חייב לדעת לעשות את זה, כדי באמת להחזיק בכדור ולהיות דומיננטי, למרות שהוא...
פשוט לשחק ב-4-2-3-1, שזה מייצר את הדומיננטיות
בעצם. הוא עשה את זה, אבל לא, אי אפשר להגיד שהוא עשה את זה באופן קבוע. גם כך הוא שיחק. אמרתי, הוא משנה המון. מה שהוא הכי אוהב, מה שהוא הכי... איך שהוא הכי הרבה שיחק, זה עם 3 בלמים. 3-4-3, 3-4-2-1 על הגספריני, כזה. עכשיו, אם הוא כן יסייג בדרך שלו, יש למכבי תל אביב בלמים, לא יודע, הם מספיק טובים כדי לעשות את זה, הם צריכים תמיד את הבלם הזה שיצא קדימה ויעזור ויתמוך בחלק היותר קדמי, בטח בליגה שלנו. אמרתי, מה הוא צריך לעשות עם שני המספרי 10, אם הוא כן יסחק ככה?
אז אני ראיתי מה הוא כן עושה בשילובים האלה של השלושה בלמים, כשהוא משחק, הוא בדרך כלל שם שאחד מהם הוא מגן. זאת אומרת, הוא לא שם 3 בלמים שהם בלמים טבעיים, אלא 2 בלמים, ואו המגן הימני או המגן השמאלי, פותחים באותו משחק כבלם שלישי, ואז כביכול הוא יכול לפתוח את המשחק שוב ל-4-3-3.
השאלה אם אנחנו צריכים, בוא, אנחנו לא עקבנו מספיק.
גם מעט שהצלחתי לראות.
אם הוא שם, יש שתי אפשרויות בסיטואציה הזאת. השאלה, אם עכשיו, כמו שראינו את די לורנצו בנבחרת איטליה, שבזמן התקפה, אז הוא נכנס לאמצע, ואז הוא כביכול נמצא שם במרכז, את זה אני פחות אוהב, גם אם הוא צריך להצטרף, עדיף שזה יהיה שחקן שיותר עם אוריינטציה של אמצע. כן. אם הוא באמת יפתח לקו וייצר את השניים על אחד בקו, זה כבר סיפור אחר, זה כבר שילוב אחר. צריך לראות, להכיר, זה באמת, יש פה הרבה סימני שאלה, למרות שראינו שהוא כן יצר אפשר לומר סוג של הצלחה בבצ'קה טופולה, אבל עדיין הייתי מעדיף מאמן שדי סגור כן על עצמו מבחינת מערך, שכן הולך עם דרך מההתחלה ועד הסוף, כן, לפרקים, משחקים ספציפיים, אתה יכול לעשות את השינויים, אצלו אתה תראה הרבה מאוד שינויים, שאת זה אני באופן אישי קצת פחות אוהב.
אוקיי. Okay. יש סיבה שאתה לא אוהב?
כן, כי אם אתה רוצה שהשילובים יעבדו על עיוור,
כן.
אז אתה צריך מערך שאתה רץ איתו, ברור שתוך כדי הנעת כדור אתה פתאום יכול לחשוב, לא, זה לא 4-3-3, זה בזמן הנעת כדור פתאום 3-4-3, או פתאום 5-3-2, לא משנה, כל אחד מה שהוא אוהב, אבל מבחינת העמידה ההגנתית, קודם כל, משם זה מתחיל, כדור אתה מנצח דרך משחק הגנה קודם כל, אז זו שבליגה שלנו ראית שאם אתה עושה התקפה עוד יחסית טוב עם סגל כמו של מכבי, אז זה מספיק לפעמים, אבל מבחינה הגנתית המערך צריך להיות משהו שהוא די שאתה עובד עליו והוא די מקובע, מבחינה התקפית יש שילובים שתוך כדי משחק זזים, אני באופן אישי מעדיף מערך שניים אצל מאמן, לא 4-5-6, זה מה שאני באופן אישי.
האם זה שהוא שינה מערכים ללא ערב, זה גם חלק מהעניין שהוא באמת עובד עם סגל נחות, סגל שהוא פחות טוב משאר הליגה אולי?
לא, אתה ראית שהוא...
נמוכים בליגה.
לא, דווקא ראית במשחקים שהוא היה אמור לנצח, בדרך כלל ראית גם הרבה שערים במשחקים שלו, לטובה ולרעה. גם נותן, גם מקבל, וראית שמבחינת השינויים שלו, זה גם נגד קבוצות שהיו נחותות ממנו, אז ראית שהוא עושה שם את השינויים, ועדיין הוא מחזיק בכדור והוא יותר טוב, הוא עושה את השינויים, שוב, אנחנו לא עקבנו לפרטי פרטים, למה? אנחנו לא חיינו שם, ברור. לא ראינו אם היו פציעות, לא היו פציעות, מה זה, אתה יודע, הכל עם כוכבית,
ברור.
אבל באופן כללי, ראית מה קודמת, טרוביקין, אוקיי, היו הרבה ביקורות כלפיו, אבל משהו אחד שהוא שמר עליו.
נכון.
לאורך כמעט כל העונה, על 4-3-3, חוץ ממשחק 2. גם באירופה, גם בליגה, ראית כל הזמן, ואז גם השחקנים תמיד ידעו איפה, למי לתת, איך לסגור, איך זה בדרך כלל. ואת זה אני אורן פחות אוהב, שזה לא קורה.
אוקיי. נגיד מה אמרו עליו, האנשים, קודם כל מיץ' גולדהר, בהודעה להכרזה, אומר שהוא שמח לקבל את פניו של ז'רקו והצוות למכבי תל אביב. במהלך התהליך התרשמתי מאוד מחוסנו הנפשי, והמתודולוגיה הברורה של ז'רקו, שתרמה לי לא ספק להמשכיות שבהישגיו כמאמן. ז'אקו הבין את המשימה הכרוכה במכבי, והוא מוכן לעבוד קשה על מנת להציל את המועדון קדימה ולהגיע להישגים, ומברך בעצם את אנשי הצוות שלו ואותו. משפט מעניין אני חושב, החוסנו הנפשי, זה אולי אפילו...
היא הסיטואציה של המדינה שלנו.
אפילו משפט המפתח בהכרזה פה.
זה מראה לך, הנפשי, זה מראה לך משהו.
זה מראה שהרבה מאמנים לא רצו להגיע.
בדיוק, וזה מראה לך עוד משהו, שעשית הכל כדי להביא זר.
לא, זה ברור שהם עשו הכל כדי להביא זר. דיברנו על זה לא מעט פעמים. וזה ברור שהם מכוונים לשם, וזה מה שהם...
לא, היו דיבורים ברדה, אחרים.
שוב, ברדה היה מגיע רק במצב שבו אתה לא מצליח להביא אף אחד, אבל הצליחו להביא את האחד. אם הוא יהיה טוב או לא טוב, אנחנו נדע בהמשך הדרך, אבל ברמת הפרופיל, מאמן שהוא יחסית צעיר, שהוא בעלייה בקריירה שלו, שהוא גם הגיע מליגה שהיא פלוס מינוס דומה לשלנו,
נכון,
יותר.
נכון.
אפשר להגיד שהוא ברדה של הליגה הסרבית.
יפה, אבל ברדה יותר יציב במערך.
נכון, אבל אנחנו לא יודעים.
זה, אני הייתי מעדיף להביא את ברדה.
אבל לא היינו יודעים, אנחנו לא יודעים מה נאמר בשיחות של מכבי תל אביב מול הבן אדם, ומה הם ראו, אני מניח שהם...
הם רצו להביא זר.
כן, מה, אני כן מנהלים מעקב יותר רציני, אבל אחרי הליגה הזאת.
מי אמר שהם, מה זאת אומרת יותר רציני?
מניח שהמעקב שם אחרי הליגה הסרבית הוא קבוע, אתה רואה שם שחקנים, אתה רואה שם קבוצות, דבר שהוא אתה חייב, יש לך מערך סקאוטינג בשביל זה.
זה לא אומר, זה לא, הרי אתה הבאת את קרסטייץ', הבאת עוד אחרים, שלא בכך פגעו.
אבל זה לא אותם אנשים.
בוא נראה, אתה יודע, אנחנו לא יודעים עוד, אנחנו לא יודעים.
אנחנו לא יודעים, אנחנו כן יודעים שהמשפט הזה של חוסנו הנפשי הוא משמעותי.
נכון.
ועצם זה שהוא מוכן להגיע בסיטואציה שפה, והוא אומר, אגב, הוא אומר לזטיץ' בעצמו שהוא נרגש להצטרף למועדון אדיר כמו מכבי ומחכה כבר לעבוד קשה, על מנת להפוך את הקמפיין הזה למוצלח ככל האפשר. בסך הכל, ציטוט, תודה, כליל כזה, אבל אפשר להבין מהמשפטים שנאמרו על ידי גולדהר, שזה החלק מרכזי, ואני גם יכול להגיד לך כבר עכשיו, מכבי דיברו עם לא מעט מאמנים בתקופה האחרונה, היו קשיים, היו כאלה שלא היו מוכנים להגיע לישראל, היו כאלה שביקשו הרבה זמן מחשבה ובסוף אמרו להם שהם לא רוצים להגיע. היה מייקל ביל כזה שגם דווח לצורך העניין על המועמדות שלו, שלהבנתי הוא זה שסירב להגיע בעצם לישראל. אז אתה יודע, זה לכאן ולכאן. בסוף מכבי גם הייתה צריכה להיות רגועה שהיא מביאה את הבן אדם שלא יברח אם דברים יחמירו פה, ויש סיכוי לא קטן שיחמיר. רק אז נציין שהצטרפו אליו בצוות דרזן בוליץ' ומוטווג'יץ' דובריאביה, שעבדו לצידו בבאשקה טופולה, וגם בויאן לאוניטביץ', גם הוא הצטרף.
בויאן או בוז'אן?
רשום בויאן. טוב, זה הצוות, אני מניח שיחברו ליוסי זיגדון מן הסתם, אם אני מצליח להבין נכון, אז זה שני עוזרים ומאמן שוערים, יחברו ליוסי זיגדון מאמן הכושר, אנליסט לא רשום פה, יכול להיות שמכבי תביא אנליסט ישראלי, יכול להיות שיביאו בהמשך הדרך אנליסט אחר, אבל מן הסתם יהיה. זה מה שאפשר להגיד, לפני שנעבור לשאלות, וזה מן הסתם יפתח פה דיונים נוספים לגבי המאמן עצמו, אז בוא נדבר על הדברים הנוספים. אימון הבכורה של מכבי מתקיים ביום שלישי. על פי התוכנית הוא יהיה בקריית שלום ויעביר את האימון. מבחינת לוח הזמנים יש למכבי שבוע של אימונים בישראל. משם אמרה למחנה אימון בפולין. עם החזרה מפולין מחכה משחק אלוף האלופים מול מכבי פתח תקווה. ושבוע לאחר מכן המשחק הראשון מול סטיהו בוקרסט. למעשה בסיבוב שני של מוקדמות ליגת האלופות. דעתך על ההגרלה הזאת, אגב, אם כבר אנחנו...
היא לא פשוטה, אבל אם הדרך תהיה טובה, אז אפשר לעבור אותה. Okay. אפשר לעבור את הדרך הזאת.
מכבי תל אביב, עד לרגע זה, שני חיזוקים. אחד זה אופק מליקה, שהוא השוער השני למעשה, ואלעד מדמון, שזה כבר נסגר בעונה הקודמת. סגיב יחזקאל, ההכרעה של פיפה בעניינו תתקבל ב-27 ביוני, זה עוד מספר ימים, אם לא יהיו הפתעות בגזרה של פיפה, והוא אכן משוחרר לעשות מה שהוא רוצה, אז צפויה להתרחש חתימה במכבי תל אביב מאוד מהר.
ולמערך של לזטיץ' זה יכול להיות מאוד חשוב הדבר הזה.
כן, והוא יהיה אמור להיות הזה. הרכש המשמעותי הראשון של הקיץ הזה. ברמת הזרים יש קושי לא פשוט בכלל להביא לפה זרים. אני חושב שהקו הסרבי קרואטי הוא כזה שמכבי תשחק עליו עכשיו, והיא תנסה מן הסתם למשוך כאלה, כי לדעתי אין להם את ה... חשש הזה שיש אצל אנשים אחרים. יש אפילו אצל אפריקאים, שזה משהו שמכבי כבר בינואר כיוונו אליו ודיברו עליו, גם שם נתקלים פתאום בבעיות, ולא כולם ממהרים להגיע לכאן. אז יהיה מעניין לראות לאן זה הולך. מכבי רוצה מגן ימני, רוצה בלם בזרים, יש לה את מילסון ואנריאדו וקיקו בונדוסו שכבר חתומים כמובן על חוזה. הם ישמרו עוד עמדה אחת של זר, בהנחה שאפשר יהיה להביא, למקרה שתתחולל איזושהי הפתעה ושחקן משמעותי בסגל יעזוב. למרות שכרגע אני לא רואה את זה קורה. גם לישראלים לא פעלו כזה פשוט לצאת החוצה מישראל בסיטואציה הנוכחית. בגזרה הישראלית, סתיו למקין, אם אפשר לעשות עסקה עליו עם שחתר, זה משהו שמכבי מאוד מאוד רוצה. יש שם דיבורים כבר תקופה ארוכה. בוא נראה אם זה יבשיל הלאה. יש פה גם את הסיפור של ערן זהבי. שאתמול רונן קצב סוכנו מספר ברעיון בלעדי בוואן שזהבי לא יגיע לאימון הפתיחה של הקבוצה, הוא גם מספר שלא התנהל שום מסע ומתן מול זהבי עד לרגע זה. יש הטוענים שבמכבי ציפו לשמוע מערן זהבי, אמירה חד משמעית, אני לא פורש, אני רוצה להמשיך לשחק לפני שמדברים איתו. יש הטוענים בצד של זהבי שאם היו רוצים אותו אז מלכתחיל היו מדברים איתו, תוך כדי החופשה להבין מה הוא מחליט או לאן נושבת הרוח, וגם זה לא קרה.
אז מה זאת אומרת? ששני הצדדים צודקים בעצם? לא, שני הצדדים צודקים וכל אחד מחכה לשני שהוא בעצם איזושהי זום.
אז בסוף את המהלך הראשון עשה דווקא הסוכן של ערן זהבי, בעצם זה שהוא הוציא החוצה את מה שהוא הוציא, הוא אומר במילים אחרות, הוא רוצה לשחק. אז אחר צריכה להיות התגובה.
למרות שכבר לפני שבועיים שלושה, אני שמעתי את אח שלו באיזשהו מקום שהוא אומר שאירן לא פורש.
הוא אמר, אבל אירן...
שאירן לא פורש.
כן, אבל כשאירן דיבר איתי, אז הוא אמר דברים אחרים. כלומר, אני צריך לראות אם יחסר לי הכדורגל, אם אני אתגעגע, לא אתגעגע.
אז אולי הוא ציפה שקצת תרדפו אחריו במכבי תל אביב.
יכול להיות. יכול להיות שהוא חיפש את ה...
ואז זה לא הגיע, אז מה זה אומר בעצם?
לא הגיע וזה בדיוק.
אז מה זה אומר?
ולכן קרה פה התסכול הזה, מן הסתם. עכשיו, יש פה גם את הגרסה הנוספת, שהיא בעיניי גם נכונה. הרי ההתנהלות מול זהבי היא לא התנהלות של אנשים במועדון, עובדי מועדון, אלא היא ישירות מול מיץ'. יכול להיות שמיץ' במחשבה שלו אמר, תן לי לסגור את המאמן קודם, הרי מיץ' מספיק, יש לו מספיק עסקים מעבר למכבי, הוא רצה לסגור את הסיפור של המאמן ולהתפנות לאחר מכן לנושא זהבי, כי זה נושא שאמור להיסגר מאוד מהר. ביניהם, ברגע שהם מדברים ביניהם, זה לא משהו שאמור להימתח יותר מדי. אבל השורה התחתונה זה שאין לי באמת מושג לאן זה הולך הסיפור הזה.
אבל יש לך עכשיו מושג.
עכשיו המושג הרגע זה שאירן רוצה לקבל הצער ממכבי כדי להישאר.
כן, לא, לא, יש לך מושג נוסף.
והוא?
שהסוכן שלו אומר שהוא לא בא לאימון, כאילו יש איזה פיצוץ
זה
מסוים.
זה ברור, כרגע יש פיצוץ, כרגע הוא... הוא מגיע. כן. זה עובדה, אין לו חוזה, אין לו, הוא לא יכול להגיע בלי חוזה, זה נראה לי מובן
לא,
מאליו.
הוא יכול להגיע בלי חוזה, אבל הוא לא יגיע בלי חוזה.
בדיוק, זה לא יקרה. אני מאמין שאנחנו נדע תשובות. זאת אומרת, אם אירן זהבי לא יוצא למחנה אימון עם מכבי, אני חושב שאנחנו באירוע אחר לחלוטין. ולכן השבוע הקרוב יהיה מאוד משמעותי. אני מאמין שהוא יהיה. במכבי בסוף. זה האמונה האישית שלי.
בוא נגיד כך.
גם אסור לשכוח את הסיטואציה.
בוא נגיד כך. אם הוא לא יהיה בפתיחת האימונים, אתה הולך לאירוע נוסף.
פתיחת האימונים זה מחר, הוא לא יהיה.
נכון?
לא, הוא לא יהיה, זה כבר
מוצא. זה יכול להיגמר, אתה אמרת בעצמך, זה יכול להיות בשיחת טלפון. למה, יום אחרי. אני
אסגר היום, אבל...
זה יכול להיות בשיחת טלפון.
אומר, השבוע הקרוב הוא מאוד משמעותי, לראות
לאן זה הולך. היא רגע, שנייה.
הימים הקרובים.
אתה מבין, עכשיו אתה מבין שאירן זהבי לא פורש, נכון? הבנו את זה.
כן.
נכון? עכשיו מכבי תל אביב גם יודעת שהוא כועס, והוא לא רוצה להגיע לאימון, כי אין לו חוזה, נכון? אז זה הזמן עכשיו של... אם מכבי רוצה אותו, צריכה עכשיו לפנות אליו, להגיד לו, שמה, הייתה פה איזושהי, כנראה איזושהי הבנה, חשבנו אתה פורש, לא פורש, בוא תסגור.
כן.
נכון או לא?
ברור.
זהו.
יכול גם לפנות להגיד לו, אנחנו לא רוצים.
זה יכול לקרות שמחר הוא כבר יהיה באימון, אתה יודע.
זה יכול גם לקרות שיגיד לו, אנחנו חשבנו שאנחנו לא רוצים אותך יותר.
כן, אבל השיחה הזאת צריכה להיות.
צריכה להיות עכשיו, בימים הקרובים.
זה לא, למה בימים הקרובים? למה? למה למשוך את זה?
קודם כל מאמן לסגור.
כבר יש לך, סגרת מאמן.
בסדר, זה...
מה, זה לא יכול לקרות היום בערב?
שוב, רגע, ברגע
שהם הכריזו... לא יכול לקרות מחר בבוקר?
רגע שהם הכריזו עכשיו על המאמן.
עוד יום, עוד יום.
אמור לקרות היום.
נכון, אז אם לא,
אני מניח,
אם לא היום אז מחר, אוקיי, זה אמור לקרות,
אבל כל דבר עובד בזמנים אחרים.
אז בגלל זה אני אומר לך שאם זה לא יקרה ביום יומיים הקרובים, אז אתה הולך לאירוע אחר.
אם הם לא רוצים אותו, אז הם לא רוצים אותו, אבל זה גם צריך לדעת להיפרד.
יפה, בדיוק, צריך גם את זה לדעת לעשות, בטח מאחד כזה, אם זאת המחשבה של מכבי תל אביב.
המחשבה היא להיפרד משחקן,
אם המחשבה היא להיפרד משחקן כזה, עזוב את השערים, התארים, הכל, הסמליות, משהו ככה לא מתאים. ממש לא מתאים.
אין סיבה, אני חייב להגיד. גם לא אין שום סיבה נראית לעין.
נכון, אבל אני אומר, אם וכאשר זאת המחשבה, ולא בגלל שהוא חשב לפרוש, לא בצורה הזאת.
תחושתי, כל האירוע הזה התחיל מעצם זה שהוא סיים את העונה, ולא אמר אם הוא רוצה להישאר או לא להישאר. פה זה מתחיל.
כן, אבל הוא כאילו במשחק הזה של תשכנעו אותי אולי.
אני חושב שזה עובד עם כל הדברים האלה.
יכול להיות שעם אירן, אבל זה עובד.
בסדר, זה משהו אחר. טוב, נעבור לשאלות.
קדימה.
אמרת מקודם על יחזקאל שהוא מאוד חשוב למערך, אתה יכול אז להרחיב בנושא הזה?
כן, כי הוא משחק עם שחקן אחד על כל הגב, הוא עושה את זה לא מעט, עם ה-3-4-3, אנשים שומעים 3-4-3, זה לא מגן וכנף על הקו בדרך כלל, זה כמו אצל גספריני, זה שניים כביכול מתחת לחלוץ, ויש רק שחקן אחד בעצם על כל הגב, ואז השחקני 10 צריכים לדעת להיות החבר'ה שעוזרים שם לשחקן בקו, בטח אחד מהשניים בצד מסוים, כשהשני יותר קרוב לאמצע, ואז הוא כן מייצר שלישייה עם השני השחקנים האחרים בקישור, והשחקן שהוא כן נמצא על הקו כל הזמן, צריך לשלוט בקו בצורה מושלמת, כמו שראינו, אתה יודע, בשנים האחרונות עם גוסנס ואטבו באטלנטה, וראינו את זה עם דמפריס או חכימי ודימרקו, לא משנה מי באינטר, אם זה המערך שלו וזה הסגנון שלו, אז השניים האלה על הקו צריכים להיות אדירים. עכשיו רביבו, לדעתי, יכול לעשות את זה, גם דוד זאדה. מצד שני, אין לך אף אחד כזה במכבי, וסגיב יחזקאל מאוד מאוד משמעותי, כי הוא כן יכול לעשות את העבודה הזאת כמו שצריך. שוב אני אומר, אני בעצמי לא אוהב את המערך הזה, אתה צריך להיות גאון כדורגל כדי לעשות את זה בצורה מושלמת, כמו גספריני, אין כמעט כאלה בעולם. צ'אבי אלונזו עושה את זה בצורה יפה, וראינו אבל שגספריני באמת עשה את זה מושלם גם בגמר, ראינו איך זה באמת עובד, איך זה צריך באמת לעבוד, אבל זה הרבה יותר מסורבל וקשה בעיניי, מאשר הכדורגל הפשוט של 4-3-3 או 4-2-3-1, שם החלוקה והבלנס הוא הרבה יותר קל לשחקן כדי ללמוד את זה, אבל שוב, אם זה מה שהוא מאמין וזה מה שהוא רוצה, השחקנים בקווים, ובכלל גם בתפקידים אחרים, אבל בקווים צריכים להיות אדירים, גם הגנתית וגם התקפית.
למילסון יש מקום בשלוש.
יפה, וזה מה שרשמתי לי גם, שבמערך הזה, קודם כל מילסון הוא השחקן הכי טוב במכבי תל אביב, ולא משנה מה צריך למצוא לו את המקום. אבל זה יפגע במילסון המערך הזה, כי אז זה יהפוך אותו יותר לסוג של 10, כשהכדור ילך שמאלה הוא יצטרך לעזור שם בקו, אבל הוא לא ירווח, הוא יותר קרוב לאמצע, והקו יישאר בשביל המגן, אלא אם כן יהיה לו שילוב הפוך, ואנחנו נראה תוך כדי תנועה, וכשהמשחק יהיה בצד שני, אז אנחנו לא נראה אותו מרווח, אנחנו גם נראה אותו באמצע. אני חושב שאם אתה רוצה להרוויח את מילסון הכי טוב, אז הוא צריך להישאר רחב, אבל בשליש האחרון כן ייכנס לאמצע, כדי להיות קרוב לשער, מה שלא קרה אצל רובי קין, שם הוא השאיר את המגנים, אתה יודע, את הכניסות שלהם פנימה, שזה אנחנו פחות אהבנו, אבל אתה יודע, בוא נראה, בוא נראה, אתה יודע, הרי ראינו אותו במשחק גם 4-2-3-1, את לזטיץ'.
ראינו
שגם את זה הוא עשה. אם הוא ילך עם משהו שהוא באמת אוהב ומאמין בו, עם ה-3-4-3, והוא יגיד, זאת הדרך שלי, ולפרקים פעם זה, פעם זה, ואז הוא פתאום יבין שיותר נכון לו 4-3-3 נגיד, יופי, אולי תרוויח. אולי יגיד, לא, זאת הדרך שלי, לפרקים אני משנה, ואז יכול להיות שאתה פחות תרוויח, בטח את מילסון.
מעניין, אני חושב ששוב, בציפייה האישית שלי ממאמן חדש שמגיע למועדון שזכה
דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותך, לא רק מילסון, גם דוידה.
כן.
גם אותו אתה יכול לפספס.
הציפייה האישית שלי ממאמן שמגיע וחורה קבוצה שלקחה אליפות בדרך מסוימת, זה לא לשנות, אלא לשפר את מה שהיה פחות טוב, זה מה שאני מצפה שיקרה.
כן.
ודיברנו לא מעט על הפחות טוב, המגינים שלא הצטרפו מהאגפים, אלא נכנסו לאמצע, הקווי ההגנה של מכבי שהיו לא טובים בעונה שעברה, הנייחים שהיו גרועים הגנתית וגם התקפית, כל מיני שילובי התקפה שפחות עבדו, רוטציות שכמעט ולא היה בכלל, עד שהסגל כבר נשחק ושחקנים קרסו מהפציעות ומעומסים, ואז הוא כן שינה, אלו דברים שהיינו שמחים לראות משתפרים, זה מה שאני מצפה ממאמן חדש, מצוות חדש לעשות, אם הוא ייקח את הקבוצה הזו לכיוונים של 3-4-3, או שכאלה, אני פחות יואב, אבל גם צריך לראות איך הוא יעשה את זה, אתה יודע, כמו שאמרת, אם הוא עושה את זה בצורה מדהימה, אז כל הכבוד לו, אנחנו נגלה תוך כדי תנועה, אין ספק שבשלוש שנים שלו בבצ'קה טופולה, הוא הרבה להחליף מערכים, ואי אפשר להגיד שהוא מובהק על איזשהו סגנון, יכול להיות שברמה המספרית יש יותר משחקים של 4-2-3-1 מ-3-4-3, אבל זה לא באמת אומר משהו, הוא כן אוהב הרבה לשנות, גם ברק בכר אוהב הרבה לשנות, השאלה איך אתה עושה את השינוי ולמה.
אנחנו צריכים לראות גם תוך כדי משחק אם הוא אוהב לשנות, יש הרבה מרכיבים.
הרבה מרכיבים שאנחנו לא יודעים.
זה אנחנו צריכים עוד ללמוד אותו ולראות, אז ככה שזה עוד מוקדם, באמת מוקדם גם לבקר וגם להלל, ולכן צריך, אתה יודע, להיות יותר סבלנים ולראות מה הסיפור שם, בסופו של דבר מכבי הלכה עם ההחלטה הזאת, אני הייתי הולך על מה שאני יותר מכיר. ואני הייתי הולך על מאמן כמו ברדה, שהוא באמת, אם אתה מסתכל, זה, הוא אימן את הפועל באר שבע, שזה השלישית בישראל, אפשר לומר, בשנים האחרונות, עזוב שנים שקצת יותר טובה, ועם דרך יותר מובהקת, משהו שאפשר באמת, שהוא גם מכיר פה את הליגה, מכיר את השחקנים, וגם יותר מתאים לסגנון ולדרך שכבר הייתה במכבי תל אביב.
כן.
אז ככה שפה הם הלכו על שינוי, ומאמן שגם אוהב את השינויים, ולכן בוא נראה, זה סימן שאלה, אני צריך עוד לראות, צריך עוד לחוות אותו.
פחות מובהק במה שאתה יודע שאתה הולך לקבל. אצל קרנקה ידענו לאן זה הולך בדיוק, כל האירוע הזה, אצל רובי קין לא ידענו. חידה, וגם פה יש חידה.
נכון, אבל אצל רובי קין כבר מההתחלה, כבר מההתחלה אתה הבנת לאן זה הולך.
זה הולך עכשיו.
בדיוק. לא, זה הקטע שאצלו יכול להיות שאצלו זה לא יהיה מההתחלה. אתה מבין? זה ההבדל. אצל רובי קין כבר מההתחלה ראית לאן, מה הכיוון? יותר טוב, פחות טוב ראית את הכיוון, פה זה יכול להשתנות, לא מעט.
הדבר היחיד שנותן לי כביכול את התחושה שהם כן יהיו בסדר, זה שהוא באמת גם בקבוצה שהיא כביכול לא אמורה להיות פייבוריטית בליגה הסרבית, הוא ברוב המשחקים כן החזיק בכדור יותר, והוא כן יודע לייצר את השליטה.
לא נגד הגדולות.
שם באמת עולה לו סיכוי, אבל
נכון,
מספרים אחרים.
אבל נגד השאר כן, ושוב, זה מזכיר קבוצה אחרת פה בארץ.
מעניין. טוב, נעבור לשאלות. שאלה הראשונה, שחזרה על עצמה בלא מעט ורסיות, זה האם צפויים להגיע שחקנים מבצ'קה טופולה למכבי תל אביב שהוא ייקח איתו? אני אגיד שבבצ'קה טופולה יש שחקן אחד שהוא בלם סרבי בן 26, הוא ברמה מאוד גבוהה, אבל הוא נמכר לכוכב האדום בלגרד כבר, ולכן לדעתי מבצ'קה טופולה עצמה אנחנו לא נראה מישהו מגיע. אני כן חושב שהשוק הסרבי קרואטי הולך לדבר חזק בקיץ הזה, וכן ינסו למשוך שחקנים משם, הצליחו, לא הצליחו, זה משהו אחר, אבל זה אין ספק שהם מכוונים לשם. שאלה השנייה שחזרה,
שחקנים הטובים מסרביה, אתה יודע לאן הם הולכים, אתה בדיוק לאן הם הולכים, עם הסריה.
אם הם באמת כאלה טובים.
אם באמת טובים.
הדרג אחד למטה, יכול להיות שיגיע לישראל.
לשניים למטה.
אני חושב ש כל הקבוצות הישראליות פה התעכלו במצב של זרים שפעם לא היו מסתכלים עליהם, היום אתה אין לך ברירה, ולכן זה גם שיקול, האם אתה מביא או הולך על ישראלי.
נכון.
במכבי יש סגל ישראלי מספיק טוב כדי
הכי טוב
להתמודד עם זה, בטח אם יחזקאל מצטרף.
לגמרי.
למקין זה בכלל גם אירוע אחר לגמרי אם הוא מגיע. ולכן אני מניח שהם יהיו בסדר. וזה רק מחזק אצלי את התחושה שזהבי יישאר, כי באמת שאתה חייב, אתה לא תוותר על מלך שערי ליגת העל, זה לא נראה לי הגיוני. נשאלת השאלה אם תוכנית הרכש של המועדון משתנה ביחס של הישראלים זרים בעקבות ההגעה שלו, התשובה היא חד משמעית לא.
חד משמעית כן.
למה משתנה?
כי אם הוא מגיע והוא רוצה שלושה בלמים, אז צריך יותר בלמים גם ברוטציה.
לא, יש לך כבר בלמים, זה לא קשור. הם חיפשו בכל מקרה בלמים. לא שזה משתנה בגלל.
חיפשים, הם יצטרכו יותר.
היום יש לך חמישה בלמים בסגל.
בוא, תן לי את החמישה.
יש לך עידן נחמיאס, רע שלמה. עידן
נחמיאס, רע שלמה וניר ביטון.
מתן בלטקסה.
מתן בלטקסה.
ניר ביטון. ויצטרף חמישי, יצטרף שחקן זר.
אין לך חמישה.
או למקינו זר, כן. זה בכל מקרה התכנון אבל.
אז זה עדיין לא יספיק, אם הוא מסק עם שלושה, הוא יצטרך שישה. אם זה מה שהוא רוצה.
יש לך גם שחר רוזן שיכול להיות גם וגם, לצורך העניין.
שוב, הוא יותר מגן.
חמו ש...
הוא יותר מגן שחר רוזן. בנושא שלו, אם הוא מסק עם שלושה, הוא יצטרך שישה.
שזה okay. השינוי היחיד שצריך לקרות ב...
זה משמעותי, לא, זה עוד שחקן רכש ש...
לא משנה, כן, אני אומר, משמעותי? זה אבל השינוי היחיד שאתה חושב עליו.
לא, הוא גם מצטרך...
מה
הוא...
עוד?
מגן הרי אמרנו שהוא צריך, הוא צריך עוד מגן שיודע לשלוט בקו כמו שצריך. אוקיי? Okay? יש לך את אבישי כהן, שזה עוד יכול, אתה יודע, להיות כמחליף למקרה ש... אבל סגיב יחזקאל, אתה חייב להביא אותו, זה גם ככה היית צריך. מגנים שמאליים יש לך. בקישור יכול, אתה יכול להיפגע משמעותית, אם אתה צריך 3-4-3. כי הרי שיחקת עד עכשיו עם ונובריים, דור פרץ, שגם בספק אם הוא יישאר לפי מה שהבנתי, וגבי. אז אם הוא שחק רק עם שניים, אז אחד מהם יכול לשלם מחיר. השלישייה הזאת הייתה מצוינת. זאת אומרת, זה לפגוע במקום שהיית מאוד טוב בו.
אני לא חושב ש... בגלל זה אני לא מאמין שהוא יישאר ב-3-4-3 הזה. אני לא רואה את זה קורה.
אני
לא רואה את זה קורה.
אתה לא רואה את זה, אז... יכול להיות שגם במכבי אמרו לו, תשמע, אם אתה מגיע לפה, אתה צריך לשחק 4-3-3. יכול להיות, אני לא יודע מה קורה.
הציפייה שלי מהמועדון, זה מה שיהיה.
גם הציפייה שלי, אבל בסופו של דבר, אתה רואה מאמן מה הוא אוהב. אתה להכריח אותו שחק אחרת, ראית בנפולי מה היה עם עצרי. אוקיי, שהכריח אותו שחק, ממש, דה לורנטיס הכריח אותו שחק אחרת. עבד? לא, הוא לא מאמין בזה, זה גם משדר את זה.
הוא יצר את השילובים האלה בלי לשחק ב-3-4-3. יכול לשחק עם מערך כמו של העונה.
יכול, כן, אבל אם...
והוא להגיד לריב, אותה לא עולה.
מאמן צריך...
יכול לקרות.
רגע, מאמן צריך להאמין בדרך מסוימת וללכת איתה. אם עכשיו מכתיבים לו איך לשחק או איזה מערך...
מבחינת הרכב. נו. אוקיי, אמרת שיכול לפגוע בשחקנים כך וכך וכך. מבחינת הרכב, הוא יכול לייצר את אותו המערך בדיוק... פשוט שהמגן השמאלי יהיה בלם, לצורך העניין, או המגן הימני יהיה בלם.
איך, איך בדיוק?
מה זאת אומרת? רואי רביבו לא עולה להתקפה, בזמן שאתה עם הכדור, רואי רביבו, בלם שלי,
ומה,
שלי
והבלם מצד ימין מה, הוא בלם או מגן גם?
לא, בלם, שפותח ימין. לא,
מה זאת אומרת? אז מה, זה חוסר איזון כאילו שבצד שמאל יש לך מגן, ולמה לא בלם אם כבר? אם כבר הוא בלם, למה שהוא לא יהיה בלם?
אני מסדר לך את זה מאוד פשוט.
למה שהוא לא יהיה בלם? רגע, למה שהוא לא בלם? למה שהוא לא יהיה לקו? למה שהוא לא יהיה לקו?
אתה שואל איך הוא יכול לעשות את זה בלי לפגוע בשחקנים.
לא, אתה פוגע בשחקנים. אתה פוגע לא, לא, כי שם תשים שחקן שהוא בתפקיד שלו, אתה פוגע בשחקנים, שאם עכשיו אתה לוקח את מילסון ודוחף אותו לאמצע רוב המשחק, או שאתה מוציא את דוידה ואתה מעדיף עוד קשר באמצע, אז בהם אתה פוגע.
איך הוא יעשה אותם?
לא, אבל...
העניין של איך הוא יעשה שילובי התקפה.
זה לא רק שילובי התקפה, זה גם בעמדה הגנתית במקום אחר. זה לא רק בהתקפה, זה גם בהתקפה וגם בהגנה במקום אחר. התפקיד הטבעי של מילסון זה בקו שמאל, גם הגנה וגם התקפה, וגם של דוידה כזה. אוקיי, שסיים את העונה בצורה טובה וראית שהוא היה משמעותי בסוף. עכשיו אם אתה לוקח את השניים האלה, דוחף אותם לאמצע, זה שחקן אחר, אתה מסכים איתי?
כן, אבל אני לא רואה את זה.
אז אתה, בסדר, אני מאחל למכבי שהוא לא יעשה את זה.
מכבי יודעים שמילסון נמחר, ולכן זה לא מתקשים על זה. ואז אנחנו נמצאים במצב אחר אחד. אלא אם זה מה שהם יודעים שהולך.
אגיד לך משהו, לא משנה כך או כך, הייתי רוצה להיות שבמכבי זאת הדרך, כמו שאתה רואה את זה באייקס או בברצלונה, שזאת הדרך.
אני מאמין שזה מה שיקרה. שהוא בא מתוך ידיעה שהולכים לשחק במערך הזה, והוא יכול פה ושם להחליף, ובהתאם ליריבה, אם נראה לו תוך כדי משחק, אבל לתחושתי, הבייס של מכבי נאמר לו שזה 4-3-3. זה הציפייה מאוד... מאוד פשוטה שלי מהם.
מי יגיד לו? בן?
בן ודומיני, כן. הם אנשי מקצוע, זה תפקידם. זה מה שאמור להיות.
טוב.
כמו שזה נאמר לרובי קין, שהוא הגיע למכבי תל אביב.
רובי קין, אני חושב שזה מה שהוא באמת מאמין בו. זה לא קשור, לא שרק שאמרו לו.
הוא מביא מאמן בלי לבדוק לפני...
אבל פה אתה בודק לפני. שם אצל רובי קין זה באמת... אצל רובי קין זה באמת...
נגבי אבל.
אצל רובי קין זה באמת משהו שלא יחד לדעת, וזה על פי מה שהוא אומר. פה אתה יכול להסתכל ולראות שהבן אדם מעדיף לא מעט מהמקרים לשחק עם שלושה בלמים.
נכון, בסדר. זה לא... שוב, השלושה בלמים זה גם שילוב שאתה יכול לייצר בלי לשחק שלושה בלמים באמת.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר לך, שאם כבר שלושה בלמים, אז קצר גם שלושה בלמים, לא מגן שאתה שם אותו בלם.
זה לא יקרה אבל לדעתי.
בוא נראה.
אין לך מספיק בשביל לייצר את זה גם ככה. גם אם הוא יביא עוד שניים, לא ברמה שיותר טובה ממי שיש לך היום כמגן שמאלי לצורך העניין, או כמגן ימני.
אני אומר, מגן, אתה רואה את זה עכשיו בנבחרת איטליה, וראית את זה בפורטוגל עם מנדש, אוקיי? שמת אותו בלם, איך זה נראה, שמת אותו מגן במשחק האחרון, ראית איך זה נראה. זה מה, שים אותו בתפקיד שלו, אל תנסה לסבך את זה.
לתחושתי, הם הלכו על מערך מסוים, והוא יצטרך להתכתב לפי הדרישה הזאת, ואני גם מאמין שזה מה שיקרה. אני לא רואה אותו שחק 3-4-3 במכבי, הם יודעים בדיוק שזה לא דברים שעובדים, הם יודעים שזה לא דבר שמצליח פה. אני לא רואה אותם הולכים אחורה ברמת המערך. זה מה שאני חושב. שאלה של כמה ההשפעה הייתה לו בקבוצות הקודמות שלו בסי על הרכש, אז אין לי באמת תשובה לזה, אתם קצת יומרניים בשאלות האלה. מה שאני כן יכול להגיד זה משהו...
איך אתה לא יודע דבר כזה, תגיד לי.
אני צריך לדעת מה היה עושה. אני רק יכול להגיד שכששאלו אותו...
מה, שהיית בבצ'קה הטופולה, לא בדקת את זה?
שאלתי את היושב ראש אם המאמן מחליט על הרכש. כן יכול להגיד שהיה איתו רעיון לא מזמן, שאלו אותו מה סוד ההצלחה, אז הוא אמר, מבחינתי סוד ההצלחה תמיד זה שיתוף פעולה טוב ביני לבין המנהל המקצועי והבעלים.
והשחקנים.
והשחקנים גם. לא, בכלל כאילו מדיניות שחקנים רכש.
לא, אני אומר, אתה צריך לשים גם שיתוף פעולה בינו לבין השחקנים.
לא, זה שאלה ספציפית על רכש, על שחקני רכש. אז הוא אמר, זה תמיד שיתוף פעולה טוב בין בעלים לבין מנהל ספורטיבי, כל עוד אחד קשוב לשני, אז קוראים דברים טובים. זה הרמז היחיד שיש לי לשאלה הזו. עוד שאלה שהייתה, הכל הייתה שאלה על רכש, אופק, מה קורה? הכל זה על רכש, מה רכש? איך המועדון נערך בשגרת המלחמה מבחינת רכש? אז כבר ראינו על זה, דיברנו על זה, אין פה באמת מה להרחיב. שאלה האחרונה שהייתה...
איך הוא כועס עליך, אופק, אה?
לא, כי ציפיתי לשאלות אחרות, אבל יש פה 4 שעות על רכש.
הוא אוסף, שולח לך,
הוא מלכה. 4 על רכש בצורה אחרת. בסוף הכל זה על רכש. הראשונה הייתה, האם צפויים להגיע שחקנים בצ'קה טופולה? זה רכש. האם תוכנית הרכש של המועדון השתנתה? רכש. כמה סי היה לו ברכש? ושאלה רביעית, איך נערכו ברכש? לא הייתה פה שאלה אחת שהיא לא רכש. אתה מבין? הלכתי את החתול להביא לי שאלות.
אתה מבין?
כן.
ואז תעשה לו קטע טוב על לוקאקו והוא לא הוציא לך.
בדיוק.
אתה מבין?
שאלה אחרונה ללזטיץ', האם הוא היה האופציה הראשונה של המועדון, או שהיו מועמדים יותר חזקים שסירבו להגיע בעקבות המצב, וכמה צעדים המועדון היה מלפנות למאמן ישראלי. אז אני אתחיל מהסוף, זה לא היה קרוב באמת, ברדה היה מועמד גיבוי, אמרנו זה לאורך כל הדרך. האם היו מועמדים חזקים יותר שסירבו להגיע? זה בטוח שכן. אני לא אתחיל לתת פה name dropping, כי זה לא רלוונטי כבר. אבל כן, היו. האם היה אופציה הראשונה של המועדון? התשובה היא כמובן שלא. האפשרות הראשונה הייתה רובי קין שהמשיך. זה מה שהם רצו שיקרה.
לא, הם שאלו, אם אל תתחכם, הם שאלו בלי כל קשר. לא, הם שאלו בלי כל קשר לרובי קין. אוקיי, עכשיו רובי קין.
יש על רובי קין, היו מספיק מאמנים שניהלו איתם שיח, אם אתם רוצים את התשובה הפשוטה, אז היא נאמרה על ידי בצ'קה טופולה בעצמה, שהפנייה ממכבי הגיעה לפני שבוע. עכשיו, אני מניח שמכבי לא חיפשה ואמנה לפני שבוע, אז היו כמה בדרך שנפלו להם, וזה הגיוני לחלוטין, ולהביא פה מאמן זה לא אירוע פשוט. ונקווה שהוא יהיה בסדר.
איך זה באמת, אם הנה, יש לי אני שאלה אליך, איך זה באמת מהצד שלהם של בצ'קה טופולה? הם משחררים אותו הרי?
לא, לא, לא הם בעיה.
לא הייתה להם בעיה. זה... למה? זה מה שאני שואל, למה? יופי, אני יודע שאין להם בעיה.
לא, מה זה למה?
למה?
הם קיבלו כמה שקלים.
זה מה שאני שואל, מה היה?
בהודעה הרשמית כתוב שהושג הסכם מול המועדון. אני מניח שהם קיבלו... לדעתי זה לא
בכסף
מיידי, זה לדעתי זה מענקים על הישגיות. זאת אומרת, הוא ייקח אותם לשלב בתים אירופיים, יקבלו כסף.
אוקיי.
עסקי באליפות יקבלו כסף. ככה מכבי לרוב עובדת באירועים האלה. היה לו חוזה לעוד עונה, זאת אומרת, זה לא איזה אירוע רציני מדי. אבל באמירות שלהם, המנכ״ל של המועדון אמר שמבחינתו ברגע שקבוצה, שמאמן מבקש ללכת להתקדם, הם לא עוצרים אותו, והיה להם כאילו מאוד קל להגיע להסכם. זהו. מכאן אין עוד הרבה זמן. 15 ביולי פותחים עונה אלוף האלופים. אם ישדרו משחקים מהמחנה אימון, אז אולי תהיה לנו אינדיקציה דרך המחנה, איך, לאן זה הולך, איך זה הולך להיראות, למרות שתחושתי...
גם אם לא ישדרו תהיה לך אינדיקציה, אני מכיר אותך.
כן, לא, זה ברור, אבל אני מניח שהמחנה יהיה יותר סגור הפעם מגבות המצב, ולא ירצו לחשוף יותר מדי על המיקום של הקבוצה וכן הלאה, מסובבות ביטחוניות. אבל זהו, אנחנו בקרוב נדע לאן זה הולך. נקווה שיהיה בסדר. וכן, זהו, תחושה שלך?
אני לא רוצה להגיד לגבי התחושה שלי.
לא רוצה להגיד מה התחושה שלך.
התחושה שלי הייתה שהם היו צריכים ללכת על ברדה, זה כבר אמרתי. אם כבר זה או זה. זה מה שאני חושב. אבל מה שיהיה, אתה יודע. עם מכבי תל אביב זאת הקבוצה הכי חזקה בארץ, שסגל השחקנים הכי טוב בארץ.
כן.
היא קבוצה שהיא אלופה, היריבה שלה בבעיה הרבה יותר קשה. אני, אתה יודע, זה, אתה לא מסק לבד.
לא, okay. לא,
מכבי חיפה בבעיה הרבה יותר קשה, במיוחד בקווים שלה, גם במרכז השדה, אבל בקווים במיוחד, בעיה הרבה יותר קשה ממך, ולכן אני חושב שכמעט, לא משנה מי יבוא, הוא מועמד הכי רציני שיש לאליפות, אם הוא מאמן יותר טוב או פחות טוב, עדיין, ולכן רק שהוא לא יקלקל, זה מה שאני רוצה לומר.
לי לא יודע למה, אולי אני מושפע מידידנו תום,
אני יודע,
וידידים אחרים שלי, מיכאל ואדם, זה... אני מושפע מהם בצורה חיובית. תחושתי הוא יהיה בסדר. הוא יהיה טוב.
טוב.
הוא נגלה.
הוא נקווה.
הוא נגלה. תכף נגלה.
אני אקווה בשבילך.
תכף נגלה. ניפגש אורן בהמשך הערב הזה, כן?
כן.
פודקאסט יורו עדיין. לא סיימנו להיום.
כן.
יאללה, נתראות.
כל טוב.